ארונות ועוד, שחף הברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף הברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול ואני עורכת הדין הולי שוורץ, ואנחנו בתוכנית כי אני חייל, התוכנית ששמה לה למטרה לתת לכם החיילים את כל המידע שדרוש לכם בנושאי השירות הצבאי, בין אם התחלתם את השירות הצבאי, בין אם תכף תתחילו אותו, ובין אם אתם בעיצומו. ולמען האמת, מרבית התוכניות עוסקות בשירות צבאי של חיילים, בשירות חובה, חבר'ה צעירים, בני 18-19, שרק מתגייסים, ושם בדרך כלל נמצאות מרבית הסוגיות שבהם עוסקת התוכנית שלנו. והיום אנחנו ננסה מעט לחרוג ממנהגנו, ונעסוק בחבר'ה קצת יותר בשלים, שמשרתים בשירות קבע, קצינים, נגדים, אזרחים עובדי צהל לפעמים, אנשים שהחליטו לקשור את גורלם בצבא, בשירות הצבאי. ויחד עם ההחלטה הזאת לקשור את גורלם, אנחנו יודעים שהצעירים של היום קצת שונים מהדור שהיה לפני 20 או 30 שנה. וגם מי שחותם היום שירות קבע, המערכת היא שונה, והוא עצמו שונה, ועל זה אנחנו, נרצה לדבר היום. ואני אציג את המרואיינת הראשונה שלי, שהיא רב סרן עירה לפרדין, ראש מדור בוחרים דרך בצהל. צהריים טובים, עירה.
היי, צהריים טובים.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שהזמנתם אותי.
ועירה, אני ארצה להתחיל בזה שדיברנו על כך שמי שחותם היום קבע, או מי שנשאר בתוך המערכת, הוא שונה ממי שהיה לפני 20 שנה. את יכולה, דווקא מכיוון שאת חלק מהצעירים, לתאר איזה מחשבות, איזה כיווני חשיבה, איזה התלבטויות יש לחבר'ה הצעירים שעושים צעדיהם הראשונים בתוך המערכת הזאת? מה מאפיין אותם?
אני חושבת שככה הקצינים שנמצאים איתנו ונמצאים בשירות הצבאי, הם חבר'ה שמאוד מונעים משליחות ומשמעות. זה אפיין את הדור של פעם, וזה מאפיין גם את הדור של היום. הם
כן,
פשוט מדברים
באמת
על זה קצת אחרת. הם פחות, בטח אם באוכלוסיות, באוכלוסיות השדה, הם עדיין משתמשים במילה שליחות. הם מרגישים שמה שהם עושים, הם תורמים לביטחון המדינה. במגזר ההנדסי או בכלל באוכלוסייה הפרופסיונלית, מדברים יותר על המשמעות בעשייה. והיום דווקא הדור הזה יותר חשוב לו. הסיפור של עיסוק במשהו שהוא משמעותי, הוא תורם לחברה, הוא תורם למדינה, הוא תורם לביטחון, אפילו יותר מאשר לדור שבעבר. בכלל מדברים על זה, על דור המילניאלס, וכמה משמעות עם גורם כל כך משמעותי במערכת השיקולים שלהם.
משמעות היא חשובה, אבל מצד שני אני שומעת משפטים כמו עם אידיאולוגיה לא הולכים למכולת.
נכון.
ואני מניחה שגם את שומעת אותם.
אז השיח הוא הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, אם בעבר ככה היה להם משמעות והיה להם שליחות, ולצד זה היה סטטוס מאוד גבוה לאנשי קבע בחברה הישראלית, מאוד העריכו אותם, והשכר היה יחסית נחשב לשכר מכבד, והתנאים היו תנאים טובים, ואתה ידעת שגם אם אתה תשלם מחיר, וככה תקריב את החיים האישיים שלך במשך 20-25 שנים, בסוף אתה תקבל איזושהי פנסיה יותר מוקדמת. זאת אומרת, היה מנגנון פיצוי. היום עם השנים מנגנוני הפיצוי קצת נשחקו. ולכן החבר'ה הצעירים שמסתכלים כרגע על השירות שלהם אומרים, אוקיי, אז מצד אחד יש לי משמעות ואתגר בעשייה ואני מאוד מאוד נהנה, מצד שני, רגע, מה יוצא לי מזה?
אז זהו, השיח היום הוא מאוד חזק על מה יוצא לי מזה.
נכון.
ומתוך ההבנה הזאת, את פיתחת איזושהי תפיסה חדשה בצהל, שאני אשמח אם תצליחי להסביר לנו אותה במילים פשוטות.
אני נראה אנסה.
אני בטוחה.
למקד את המסר. בגדול, בעצם התפיסה אומרת שאנחנו צריכים להסתכל על החבר'ה האלה, על הצעירים, ולאפשר להם לבחור בנו כל פעם מחדש, כתפיסה, כעיקרון מנחה, ולא לנסות ככה לקשור אותם אלינו, אלא לייצר אטרקטיביות של השירות עבורם. אם אנחנו מבינים את הדור הזה, אז אנחנו יודעים שהאטרקטיביות לא יכולה להיות לכולם. היא פרסונלית והיא דיפרנציאלית. ופה זה האתגר שלנו. זאת אומרת, הפרסונליזציה הפכה להיות עיקרון מנחה בהתייחסות שלנו לדור הזה.
אבל איך זה אפשרי? זאת אומרת, המערכת היא בנויה, בואי, אנחנו מכירים אותה, מערכת הצבא הוא מערכת גדולה.
נכון.
עובדת על מסות.
נכון.
מסות בשרשרת החיול, מסות של ממפאים, כמובן שההכשרה היא הכשרה איכותית והכל טוב ויפה. עדיין, המערכת, להבנתי לפחות, לא בנויה לבדוק כל אחד בפינצטה ולהתאים לכל אחד את המסלול שלו מתוך ההבנה שאנחנו צריכים הרבה פעמים כמויות, כמויות של ממפאים, כמויות של מגדים.
נכון.
אז איך שני הוקטורים האלה מתכנסים?
אז זה מה שיפה בתוך המנגנון שפיתחתי בעצם, שהוא מתבסס על התפיסה, אבל הוא מנגיש את זה. כי אם אנחנו מסתכלים על שרשרת הפוש, בדרך כלל...
בעברית.
אם את מסתכלת על ההיררכיה הצבאית, תחת כל מפקד בדרג הסעל, אוקיי, יהיו מספר מצומצם של רבי סרנים ומספר מצומצם של סרנים. ומי שצריך לעשות את התהליך עם הפרט, זה בעצם המפקד שהוא גם ככה ביומיום צריך לעשות תהליכים ולדבר עם האנשים שלו. הוא נותן להם חוות דעת, אוקיי, משוב, פעם בשנה הוא נותן להם סוציומטרי, שזאת הערכת עמיתים. אז בעצם אני מכניסה עוד כלים לתוך המנגנון הזה, שהוא גם ככה אמור להיות קיים, מנגנון השיחות בין המפקד לפרט.
אז את אומרת, אני למעשה נכנסתי כאן במרכאות או שלא במרכאות, למנגנון שיח בין מפקד לפקוד שממילא קיים, ודייקתי אותו או הוספתי בו היבטים שונים?
הוספתי בעצם כלים והיבטים גם לפרט וגם למפקד.
תני לי דוגמה לשאלה שאמרת למפקד, זו שאלה שאתה צריך לשאול, או זה סט כלים שאתה צריך לקבל.
אז אני אגיד את זה משני הכובעים. בעצם מה שאנחנו עושים עם הפרט, אנחנו מעבירים להם כמה כלים אבחוניים. אוקיי, חלק מהכלים אני פיתחתי, וחלק מהכלים זה כלים שאנחנו לקחנו ככה מהאזרחות מתוקפים. כלי אחד זה שאלון שבעצם מזהה את המוטיבציות של הפרט. מה מניע אותך? מה מייצר תשוקה? מה גורם לך לקום בבוקר ולהגיד, יא, בא לי לטרוף את העולם, אני רוצה ללכת ולעשות את זה. את זה אני מאבחנת. הדבר השני, שאני שואלת את הפרט, אני אומרת לו, תגיד, כשאתה עכשיו מתלבט, האם אתה נשאר בצבא או משתחרר? סביב איזה תחומי חיים אתה מתלבט? ובניתי איזשהו שאלון שממפה כל מיני אזורים.
למשל?
למשל, מישהו אחד יכול להגיד, אני מתלבט האם להישאר בצבא או לא, סביב הסיפור של work-life balance, עד כמה אני אצליח לאזן בין החיים האישיים, משפחה, ילדים, לבין השירות. וזה מבחינתי סוגיה מספר אחד. מישהו אחר יגיד, הדבר הכי חשוב לי זה לוודא שאני מתפתח מקצועית, והערך התעסוקתי שלי מתפתח ונשמר. זאת אומרת, גם אם אתם כצבא בגיל 31-2 תגידו לי להתראות, אוקיי? ואני לא אוכל להתפתח לדרג הסל, אני רוצה שיהיה בתוך הארגז הכלים שלי מספיק כלים כדי שאני אוכל לצאת לאזרחות ולמצוא לעצמי עבודה, תעסוקה. ומישהו שלישי בכלל יגיד, וואלה, אני משרת בשדה. ומה שהכי מטריד אותי זה סוגיה תעסוקתית. אני לא יודע מה אני אעשה בכלל באזרחות. ובגלל שאני לא יודע, כל העיסוק הזה, זה השאלה שהכי מטרידה אותי. אוקיי? אז אל מול כל צורך כזה, אני מייצרת תוכנית התפתחות שהיא אחרת. למשל, מישהו שההתלבטות המרכזית שלו זה התלבטות תעסוקתית. אני אשלח אותו לייעוץ תעסוקתי, גוף חדש, פרויקט חדש שקם, שממדה אחראית עליו, ויעשו לו את כל הסוללה של האבחון התעסוקתי, ויועץ תעסוקתי מתוך הצבא, כמוני למשל, ילווה אותו בהתלבטויות, ויעזור לו להבין מה הדרך הנכונה עבורו. בין אם זה בצהל ובין אם זה מחוץ לצבא, אבל עצם זה שאני עושה בירור ואני מבין לאיזה כיוון אני רוצה ללכת, זה מייצר אצלי גם שקט, וגם אני יכול להתחיל לבנות את עצמי לקראת הכיוון הזה. גם אם אני רוצה להיות, פתאום אני מבין שאני רוצה להיות ערך דין, אז אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני עוד שנה רוצה לצאת ללימודים, בשביל זה אני אעשה השנה, פסיכומטרי, בשביל זה אני אעשה משימות מסוימות, או פרויקטים מסוימים שיתנו לי כישורים ויכולות, שאחרי זה ישרתו אותי. ואני מתחיל לבנות את עצמי.
השאלה, אני מבינה שהדברים האלה זה דברים שצריך לדבר עליהם עם המפקד.
נכון. אחרי שהפרט עושה בעצם מבחון עם עצמו, שמתרכז במה הצרכים שלי, ומה החוזקות והמשאבים שלי, ומה התשוקות המוטיבציות.
איך הוא מתחיל אבל את התהליך הזה? איך הוא עושה את האבחון הזה עם עצמו, אם זה לא... כי דיברנו קודם על להכניס את התהליך הזה,
נכון.
לתוך ה... תהליך של השיח בין המפקד לפקוד. אז כשאני מגיעה עכשיו לשיחה עם המפקד, שיחה תקופתית, אפרופו חוות דעת למשל, אז המפקד אמור לשאול אותי את השאלות האלה?
אז אנחנו יצאנו לפיילוט כדי לבחון רגע את התפיסה הזאת, ובתוך הפיילוט בעצם סימנו אוכלוסייה. אמרנו, אנחנו לוקחים קצינים בדרג הסגן סרן, שהם נמצאים לפחות שנה לפני נקודת החלטה. אוקיי? כי אמרנו, אנחנו חייבים לדבר איתם כשהם מתלבטים, וזה לפחות שנה לפני נקודת ההחלטה. אפרופו הדור הזה, הוא לא חושב חודש לפני מה אני אעשה, וגם לא חצי שנה לפני, הוא כבר שנה, שנה וחצי לפני, מתחיל לתכנן את העתיד שלו. ואז אמרנו, אנחנו ניקח, התחלנו את הפיילוט בקיץ, את כל האנשים האלה שצריכים עוד שנה בערך לקבל החלטה, ונעשה איתם תהליך. ריכזנו אותם, הסברנו להם על התוכנית, ונתנו להם שאלוני מבחון. במקביל, לקחנו את המפקדים שלהם בדרג הסעל, ונתנו להם הכשרה. אני קראתי לזה הכשרת מפקד כמנטור, אבל זה לא באמת מנטור טהור. המטרה היא להקנות כלים למפקד, להקשיב בהקשבה שהיא אחרת ופתוחה לפרט, לייצר דיאלוג אחר איתו, עוד את ההזדמנויות שיש לו להתפתחות קריירה בתוך הצבא. נתנו להם כלים מעולם המנטורינג וכלים מתחום פיתוח קריירה. ממש לעזור להם לפתח את הקריירה של האנשים שלהם. ואז בתוך התהליך, אחרי שהמפקד עבר הכשרה והפרט עשה את שאלוני האבחון, בעצם כל האנשים בפיילוט הגיעו אליי לייעוץ קריירה, ייעוץ אישי, עזרתי להם לעשות אינטגרציה, להבין את כל מה שעלה מכלי האבחון, ובשלב הבא הם הגיעו למפקד. עכשיו, אם אנחנו עוברים למסות, הם לא חייבים לבוא לפגישת ייעוץ קריירה אחד על אחד, אלא אפשר לעשות את זה בסדנה. סדנה שבה מתרכזים 15 אנשים, כל אחד מגיע אחרי שהוא עשה את האבחון, ואז אנחנו דנים על זה בקבוצות קטנות, בסדנה, וכל אחד מייצר לעצמו סוג של תוכנית התפתחות, לאן הוא רוצה לקחת את הקריירה שלו. כי אנחנו מבינים היום שהאחריות על פיתוח הקריירה היא של הפרט. אוקיי?
השאלה, אם באמת המפקד, אני מנסה רגע אחד לדמיין את המגד, שיושב אצלו קצין צעיר, והוא צריך לדבר איתו עכשיו על התוכניות שלו לאזרחות, ואולי אפילו להגיד לו, תשמע, בואו נחשוב מה יהיה בעוד שנה. יכול להיות שהמגד הוא לא שם. זאת אומרת, המגד יש לו משימות מאוד מאוד ברורות, הן משימות צבאיות. המשימה שלו היא להוביל את הגדוד להצלחה במשימה X, ושהממפי הזה יהיה במקום Y. יש באמת מקום ופניות רבה, למגד שיש לו משימות מבצעיות לעסוק גם בנושאים האלה?
תראי, אנחנו עוד לא הרחבנו את הפיילוט לאוכלוסיית השדה. אנחנו עשינו את הפיילוט בחיל הטכנולוגיה והחזקה, אוקיי? שחציו, יש לנו המון מהנדסים, עתודאים והנדסאים, וחציו זה קצינים בשדה. אז אם אנחנו רוצים להטמיע את זה, את יודעת, מגד עם מפאים זה יותר מורכב, זה לא copy-paste. כל התפיסה הזאת או כל המנגנון, הוא מצריך כל הזמן התאמות. אי אפשר לעשות, לקחת את המנגנון ולהעתיק אותו. וזאת באמת שאלה איך עושים את זה. אני יכולה להגיד, אצלנו זה לא היה פשוט. גם המפקדים הסאלים אמרו, אין לנו זמן, אנחנו עסוקים, אנחנו עמוסים, גם הלוזים בהנדסי. את יודעת, סאלים מתחילים את הלוז בשבע בבוקר, מסיימים בלילה. אבל עדיין את רואה שכשהם קיבלו את הכלים לעשות את זה, זה יצר אצלם רצון ודחף ומוטיבציה, ופתאום הם הכירו את האנשים שלהם בצורה הרבה יותר רחבה ומשמעותית.
זאת אומרת, זה גם נותן, זה נותן כלי גם למפקדים להכיר את האנשים שלהם יותר, יותר לעומק.
זאת אחת מהתובנות. בעצם שמפקדים אמרו, אני מרגיש שאני הפכתי גם למנהל טוב יותר, ומפקד טוב יותר, ואני פתאום מבין את האנשים שלי לעומק.
אז עם התובנות האלה גם של המפקדים, אנחנו נצרף לשיחה את ראש מחלקת הסגל, תת אלוף מיכל תשובה. צהריים טובים, מיכל.
צהריים טובים.
תודה שהצטרפת אלינו, ופינית מזמנך כדי לעלות לשידור. שאלה ראשונה שרציתי לשאול אותך, באמת מנקודת הראייה שלך, כראש מחלקת הסגל בצהל, שתפי אותנו איך את או אתם רואים את משרתי הקבע הצעירים בימינו, ובמה הם שונים מהתקופה שאולי את החלטת פעם ראשונה לחתום קבע, או הצעירים יותר החליטו לחתום קבע. מה השתנה?
קודם כל ראוי להגיד שיש לנו אנשים נפלאים, מחויבים מאוד, שרוצים להרגיש משמעותיים, מאותגרים, בסך הכל מאוד אוהבים את הארגון, אבל הם מבקשים שנכבד אותם. וכשאני אומרת את זה, אני אומרת, קודם כל נכבד את זמנם, נקשיב להם. הם רוצים לעשות תפקידים שיעניקו להם ערך, שהם ירגישו שהם קמים בבוקר ועושים דבר מאוד מאוד משמעותי. כל אחד כמובן בתחומו, וכל אחד מתוך זווית ראייתו, מאוד מאוד פרסונלי.
ברור.
הם רוצים לשלב קריירה עם חיי משפחה. ואם אני מסתכלת בעבר, אז הנושא הזה היה פחות נוכח. היום הדור הצעיר בצדק בא ואומר, אני רוצה לשלב עם הקריירה או עם העיסוק הצבאי, אני רוצה לשלב עוד ועוד דברים. וכאן אנחנו נדרשים כמובן לתת מענה, ואני מיד אחרת.
כן. אני מבינה אבל שיחד, יחד עם השינוי בתפיסה של, של המשרתים הצעירים, יש גם שינויים מערכתיים שחלו בשנים האחרונות. מודל הקבע השתנה. אין כבר איזשהו ביטחון. כן. אין ביטחון תעסוקתי. גם זה משפיע בראייתך?
כן, למרות שהדור, מדהים אני מסתכלת על הדור הצעיר יותר, הם פחות מחפשים את היציבות, אלא הם יותר רוצים להרגיש שהם עושים דבר משמעותי, בכל דבר הם תחת פנסיה צוברת שמאפשרת להם מעבר קל יותר בין הארגונים. אבל אין ספק שאם בעבר משרת קבע נכנס לשירות קבע והיה יודע שבסופה של הדרך הוא יוצא לפנסיה. היום הדברים הם הרבה יותר דינמיים. יש לנו כמה וכמה שערים ארגוניים שצריך לצלוח אותם. וזה מאפשר לנו מצד אחד להשאיר את הטובים ביותר, ומהצד השני אין ספק שזה מבחינת הפרט חוסר יציבות.
כן.
אבל מי שטוב, אז מובטחת לו היציבות.
אז זהו
ש...
שבאמת אפרופו בהקשר הזה של מי שטוב, אני, את בטח מכירה טוב כמוני את זה שנציב קבילות חיילים לשעבר, האלוף בריק, טוען שדווקא במקום הזה של החוסר יציבות ושל השחיקה דווקא במעמד משרתי הקבע בעיני הציבור, אז דווקא לא הטובים נשארים, אלא מי שאולי אין לו ברירה, או מי שאת יודעת, מכוח האינרציה, איך את רואה את זה?
אז אני חייבת לומר לך שרשות, מעבר לעובדה שאנחנו רואים שאנשים חותמים ונרתמים ומרגישים מחויבים, אנחנו מצליחים להשאיר את, את הטובים ואת האיכותיים, וגם המתאימים לשירות קבע, כי יש אנשים נפלאים שלא תמיד מתאימים לארגון יחסית קשוח וטובעני ומאוד מאוד טוטלי. אני חולקת לחלוטין, ואנחנו גם רואים מעדויות של מפקדים. תמיד, 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 לאורך שנים, גם אם לוקחת 30 שנים אחורה, תמיד היה קשה להשאיר את הטובים ביותר. זה מאבק אינסופי. מאוד מאוד מאתגר. בוודאי היום, שאנחנו חולקים יחד עם השוק האזרחי, שכולם רוצים את הטובים ביותר, משרות מאוד מאוד מאתגרות. צמיחה מטורפת, הכלכלה לשמחתי מפקסדת, וכולם רוצים את הטובים ביותר.
כולם רוצים חלק מהטוב הזה.
בדיוק. וכאן נכנס העניין באמת של התגמולים והשכר, שהתחרות, לצערי התחרות היא לא לטובתנו.
נכון.
היא באמת שוק העבודה מטורף בהיבט הזה, אבל לשמחתי אנחנו מצליחים בזכות כל מיני תוכניות,
כמו התוכנית של, של אירה. את רוצה לתאר לנו קצת מנקודת המבט שלך, של מחלקת הסגל, איך, איך משפיעה התוכנית של אירה, או מה הפוטנציאל שלה בעיניכם?
כן, כמו שאמרתי מלכתחילה, בסופו של דבר, אנשים רוצים להרגיש משמעותיים. אנחנו הפכנו למעשה את הגישה או את התפיסה ממענה אחיד למענה אישי ומותאם. מיצוי בין זרועים. היום שירתתי באגף משאבי אנוש והלכתי מאוד מדעי המחשב, אז אני אוכל להשתלב באגף התקשור. הייתי לוחם ולמדתי כלכלה, אני אוכל ללכת לאגף התקציבים. בעבר זה לא היה כך. לא הייתה את הפלטפורמה או לפחות התפיסה והנכונות לאפשר לפרט להתפתח, ואנחנו עושים את זה לצד תוכניות מצוינות שקיימים בכל תחום ותחום. ולמעשה יהיה בכל מקום אנחנו רוצים מי של מצוינות שביחד מתחבר ליבשת אחת של אנשים נהדרים.
באמת המפקדים בראייה שלך מלמעלה נרתמים כדי לאפשר את המיצוי הבין זרועי, כי אם לי יש קצין טוב, זה יכול להיות שאני ארצה להשאיר אותו אצלי ולהמשיך לפתח אותו אצלי ולא לתרום אותו למישהו אחר.
נכון, אבל הוא גם יכול ללכת. ואם הוא ילך, אז אנחנו בלוז לוז. ואני מחפשת את הווין ווין. זה קודם כל שהוא יישאר בצהל, שקצין או נגד איכותי יישאר בצהל, ומהצד השני, לאפשר לו למצות את עצמו ולהביא לידי ביטוי את היכולות שלו. כי אחרת אנחנו נפסיד אותו, אז מה עשיתי בזה? אין ספק שזה תהליך של תרבות ארגונית, שצריך לחלחל, אנחנו בתחילת הדרך, אבל אנחנו רואים בשורות מעודמות.
כן.
זה תהליך, זה ארגון מאוד גדול, חובתנו להוכיח שזה אפשרי וזה נכון.
בסדר.
אין אופציה אחרת, אין אופציה אחרת.
נכון, צריך להתאים את עצמנו למציאות.
חד משמעית. חד משמעית.
יופי. תת אלוף מיכל תשובה, ראש מחלקת הסגל בצהל, תודה רבה לך על הדברים ותודה שהצטרפת לשידור. המשך יום טוב.
תודה רבה.
אנחנו נעשה עכשיו את נחתה ונשמע את קרן פלס ורוני אלתר, באת לי פתאום.
והשמיים התכסו בלטה עד התהום. זו כמעט הייתה שעת בין ארבעים של חיי, אבל את באת לי פתאום. בטל התחלתי במסע שלי עד כאן אין חרטות
כי היה מעונן וכבר כמעט נגמלתי מלחלום אבל את באת לי פתאום
באת אליי פתאום ואמרת לי בואי אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמו
לטיפשות כמוני כמעט שקעתי אבל את
באת לי פתאום
זה קרן פלס ורוני אלתר שרות, כבר כמעט נגמלתי מלחלום, אבל את באת לי פתאום. אז את באת פתאום לצהל עם התוכנית המהפכנית הזאת. בוא נעבור רגע אחד בצורה מסודרת, נקרא לזה, על מה העקרונות של התוכנית? מה בעצם אנחנו רוצים להנחיל?
אוקיי, אני רק אגיד שלא באתי פתאום, אלא הייתה פה מערכת שלמה של רען פיתוח ארגוני וקצין חיל ראשי, שאמרו, יאללה, תחלמי, תביא את הדבר הבא.
אז אולי רגע אחד לפני העקרונות. מאיפה בא הצורך שלך? הרי את לא שייכת לגורמי כוח האדם בצהל, לא. את לא שייכת למחלקת הסגל, לא. עם ראש מחלקת הסגל דיברנו עכשיו. אז מאיפה בא פתאום הרצון הזה, או התובנה שזה נדרש?
אני חושבת שעם מודל הקבע החדש 2016, התחילה ההבנה שאנחנו צריכים ללוות ולתת יותר למשתחררים שגם משתחררים ביוזמתם.
אולי נגיד מילה אחת, תגידי מילה אחת על מה זה מודל הקבע של 2016, כי לא כולם יודעים.
אז אני לא מחלק את הסגל, אני לא רוצה בגדול. להגיד משהו שהוא כאילו לא מדויק.
את העקרונות הגדולים.
אבל אנחנו... בעיקרון, המודל אומר ש... אתה תוך, אם בעבר אתה תוך 7 שנים היית צריך להתקדם לדרג רב סרן, אוקיי? ואז היה לך זמן להתקדם לדרג הסא"ל, אבל יכלת להשתחרר או לפרוש מצה"ל כרב סרן. מודל 16 אומר שאתה תוך 14 שנים או 12 שנים במקרה של התודעים, צריך להתקדם לדרג הסא"ל, אוקיי? ובמידה ולא, אתה בעצם עוזב
משתחרר.
ומשתחרר. אוקיי. עכשיו, אל מול הנקודה הזאת, יש אנשים שאומרים, רגע, דרג הסל זה הרבה יותר מורכב. יכול להיות שאני טוב, אבל יכול להיות שאני לא מצטיין, ואני לא יודע אם אני אתקדם לסל או לא. ולכן הם מקבלים החלטה על ההישארות, לא בשנה או שנתיים לפני דרג הסל, אלא ממש גם בכניסה לרב סרן. הם כבר מסתכלים ועושים איזושהי ערכת מצב.
זאת אומרת, אם דיברנו קודם על ביטחון תעסוקתי, או על התובנה שאני נשאר פה לנצח פחות או יותר עד הפנסיה, אז עם המודל החדש, יכול להיות שאני הפרט לא רוצה את זה, ויכול להיות שהמערכת לא רוצה.
נכון.
ולכן אני צריך לחשוב יום-יום, פחות או יותר,
כן.
לאן מועדות פניי.
נכון.
ואיפה זה פגש אותך, הצורך הזה?
אז בעצם אנחנו התחלנו עם זה שחשבנו שצריך לפתח איזשהו מענה למשתחררים האלה. גם הם אומרים, אני רוצה להשתחרר ביוזמתי, ולא בגלל שהמערכת אמרה לי, אנחנו רוצים ללוות אותם, כמו שמלווים את הפורשים. אבל נכנסתי לתפקיד והתחלתי ללמוד, הבנתי שבעצם אנחנו לא יודעים שנתיים לפני, או 3, או אפילו שנה לפני, שהפרט עומד לעזוב. ולכן, כדי לתמוך בו וללוות אותו, או להציע לאיזשהו מענה, אנחנו צריכים לגעת בו בנקודת ההתלבטות. וכשאנחנו נוגעים בו בנקודת ההתלבטות, אנחנו יכולים לא רק לפתח לו, להציע לו מענה מותאם, כדי ללוות אותו בשער השני, או ללוות אותו לאזרחות, אלא גם אנחנו יכולים להשפיע על ההחלטה שלו, האם להישאר או לא, כמו שרמחית הסגל דיברה על הווין-ווין. אז באמת פה נכנסת נקודת ההשפעה של לייצר מעבריות, לא לשם מעבריות, אלא לשם הווין-ווין בין הפרט והצרכים שלו לבין המערכת והצרכים שלה. יש לי גם דוגמה כזאת מתוך הפיילוט של מישהו שאנחנו מבינים שנגיד עוד שנה וחצי הוא כנראה לא יישאר. אז אנחנו אומרים, רגע, בוא נבדוק איזה אפשרויות רלוונטיות צהל יכול להציע לו, כי הוא קצין מאוד איכותי, אבל כרגע בקונסטלציה לנו אין משהו רלוונטי להציע לו. אז בואו נראה איך אפשר להרוויח.
אז מה למשל בדוגמה הזאת הצעתם לו?
אז אנחנו חשבנו על איך אנחנו למשל בונים אותו, בונים את הכישורים והיכולות והקשרים שלו, אל מול המקום שהוא רוצה להגיע אליו באזרחות, ויותר מזה, גם אנחנו כבר עכשיו ייצרנו קשר בינו לבין מחלקת הסגל, כדי שיתחילו להציע לו תפקידים. כי אם בעבר, למשל, בחצי השנה האחרונה, היו מתחילים תהליך איתו. פה אנחנו מתחילים איתו תהליך מעל שנה לפני שהוא צריך לזוז. ופה הוא עוד לא מצא מקום עבודה חילופי. הוא עוד לא התארגן באזרחות, והוא הרבה יותר פתוח לשמוע הצעות.
זאת אומרת שאם נצליח להציע לו משהו טוב, אז אולי הוא יישאר.
בדיוק, ונרוויח אותו. במקום אחר, בחיל אחר, וכצהל, אנחנו ניצור פה win-win.
אנחנו מרוויחים. אז עכשיו כן. בואי נחזור לעקרונות של התוכנית.
אז העקרונות, כמו שאמרתי, העקרון הראשון הוא לאפשר לפרט לבחור בנו, אוקיי? העקרון השני זה פרסונליזציה, לנסות לייצר כמה שיותר התאמה לצרכים, חוזקות, מוטיבציות. והעקרון השלישי זה הסיפור של הטלנטים. כי התפיסה שאני דוגלת בה זה לא בוא נמפה את הטלנטים ונשקיע בהם, שאת זה הצבא יודע לעשות מצוין, אלא בעיניי האתגר היום זה להבין איפה הטלנט של כל אחד, איפה התשוקה שלו, מה מניע אותו, באיזה תפקיד, אל מול איזה משימות או פרויקטים או תהליכים, הוא פתאום יצליח.
איפה הוא יפרח.
יפרח, ייהנה. וזה בעיניי אתגר, וברגע שאני מבינה את כל הדבר הזה, אני יכולה להגיע לבנייה של תוכנית התפתחות אישית. והיא באמת פרסונלית ודיפרנציאלית, כי עבור כל אחד תוכנית התפתחות זה משהו אחר. עבדתי הרבה ככה עם AKT, חברת ייעוץ בינלאומית, והם מדברים על המושג של קיר טיפוס בהתפתחות קריירה. אין כבר מסלול, אין סולם אחד. התפתחות היא משהו פרסונלי. בתוך הקיר טיפוס, לפעמים אתה יכול לזוז הצידה, או אפילו למטה, כדי לעלות למקום שהוא נכון עבורך. למשל, בתוך הפרויקט יש לי מהנדס מכונות. אוקיי? שהוא אמר, תקשיבו, אני לא רוצה להתפתח לרב סרן או סעל. אני בכלל רוצה ללכת לתחום הדאטה סיינס. זה מה שמעניין אותי.
אוקיי.
אז, וזה בכלל בענף אחר, במקצוע אחר, הוא מהנדס מכונות, והדאטה סיינס מתעסקים איתו, מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה. אז נתנו לו יום בשבוע 20% משרה לפתח משהו כזה בענף אחר, וה-20% הפכו ל-50%, וה-50% הפכו לתפקיד שלם. כי מה שיפה בתוך התוכנית זה כשאתה מסתכל על הפרט, ואתה יוצא מהנקודת מבט של, רגע, מה מעניין אותו, איפה התשוקה שלו, פתאום יש כל מיני הזדמנויות או צרכים בתוך המערכת שאתה מזהה, ואתה אומר, רגע, זה יתאים לו. ואז אתה יכול לחבר בין האפשרויות המתהוות, ולא רק כאלה שקיימות היום, אלא כאלה שגם אני צופה פני העתיד, פרויקטים שהולכים להיכנס. אז אני אומר, וואו, הוא בפרויקט הזה יפרח. וזה בעיניי הערך...
זה הווין-ווין שאת מדברת עליו.
כן.
זה ווין-ווין, עדיין, זה מצריך מהמערכת לחשוב אחרת.
לגמרי.
ולאפשר מוביליות, כמו שדיברנו עם רמח הסגל. אבל אני חושבת שלפעמים זה עלול להביא את הפרט גם לתובנה של, בוא ניקח את הדוגמה של הבחור הזה שרצה לעסוק בתחום אחר. אז הוא עשה את המעבריות, עסק בתחום אחר, ועכשיו הוא רוצה לעזוב. אז איפה פה הווין-ווין של המערכת?
הווין-ווין זה שהרווחנו מישהו, אפילו לשנתיים, שבתוך השנתיים האלה הוא עושה תפקיד בתשוקה, ובלמידה, ובעשייה, ובאפקטיביות מאוד מאוד גבוהה, לעומת אם הוא היה מסיים את השנה שלו ומשתחרר. אז אני חושבת שזה הסיפור, וגם אנחנו פתחנו הזדמנויות. כי יכול להיות שהדאטה סיינס הזה הוא יעשה פה תפקיד סרן, ויכול להיות שלא יהיה לנו תפקיד רב סרן להציע, לא נניח, כי לא מתפנה, כי לא נפתח, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אבל פתאום יש לו כבר ניסיון בתחום, ואולי יש תפקיד בתקשוב, ואולי יש תפקיד באמן. זאת אומרת, נפתחות המון המון הזדמנויות, כשאנחנו מסתכלים בצורה רחבה. צהל הוא אחד מהארגונים הכי גדולים במשק, וההזדמנויות להתפתחות קריירה הן אדירות.
אני חושבת שבאמירה הזאת מסתכלים גם קצת על צהל כחלק מהחברה. זאת אומרת, נכון. לא רק מה זה נותן לצהל.
לגמרי.
כי אז גם כשאתה מוציא קצין שהוא קודם כל שגריר טוב, אז יש לזה משמעות ויש לזה, יש לזה ערך גם באזרחות. ובסופו של דבר אנחנו כן רוצים לפתח פה אזרחים תורמים וטובים למדינה. יש לך דוגמאות כאלה של מישהו שעשה, את יודעת, עשה איזשהו תהליך ובסופו של דבר אמר, תודה, אבל אני עוזב למקום אחר?
יש לי דוגמה של קצינה שבעצם הגיעה לחיל הטכנולוגיה והחזקה ליחידות השדה. היא לא גדלה בחיל, היא לא הייתה בתפקידים מקצועיים של הטנא, אבל היא הגיעה לתפקיד של קצינה זוטרה, והחלום שלה זה להיות מפקד בבה"ד 1. עכשיו, אני חושבת שאם היית מסתכלת כמה שנים אחורה, או לא יודעת כמה, נניח 5 שנים, היו אומרים לה, את רוצה להיות מפקד בבה"ד 1, בואי תחתמי, תעשי עוד תפקיד, תשלמי מחירים, נכון. ואז ניתן לך את הצ'ופר. והיום השיח הוא אחר. השיח הוא שאנחנו מבינים שהיא כוכבת, יש לה ברק בעיניים, כאילו היא רוצה להפוך את העולם לטוב יותר. והיא, אם היא תהיה מפקד בבה"ד 1, היא תפרח שם, היא כאילו...
ואנשים שיהיו תחתיה יפרחו.
הם יפרחו, והם יהיו קצינים יותר טובים, וחיילים יותר טובים, ואזרחים יותר טובים. ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו נאפשר לה להתמודד על תפקיד מפקד בה"ד 1, אנחנו ניתן לה ללכת לשם, אנחנו אפילו נשלח אותה להכנה תוך כדי התפקיד, כאילו נספוג פערים אולי, כדי שהיא תוכל לעשות את זה.
וזה באמת
ואם
קרה?
ואם היא תחליט להשתחרר, כן. ואם היא תחליט להשתחרר, זה בסדר גמור מבחינתנו. יכול להיות שלא. יכול להיות שכן, אבל אנחנו לא מגבילים אותה, אנחנו רוצים לאפשר לה. להיות במקום שהיא מבחינתה תהיה במיטבה בו, והיא תתרום הכי הרבה במקום כן. הזה. אז, לא אז... תמיד זה כזה אוטופי, לא תמיד הווין-ווין מתאפשר. ברור. אבל אני חושבת שככל שאנחנו מנסים להרחיב את המעגל הזה של בין צורכי הפרט לבין צורכי המערכת, אנחנו כולנו מרוויחים.
יש אפשרויות או יש חשיבה להרחיב את המעגל הזה לצרכי המערכת היותר גדולה, מחוץ לצהל, משרד הביטחון, משרדי ממשלה, או שזה עוד חשיבה שעוד לא הגיעה?
תראי, אנחנו בתוך פיילוט ראשון, התחלנו אותו בקיץ 2019. היום אנחנו ככה נמצאים ממש בסוף בדיוני אינטגרציה, בבנייה של תוכניות ההתפתחות הראשונות.
אוקיי.
אני חושבת שלמשל, אם אחד מהקצינים כבר היה שיח כזה, מתוך הבנה שיכול להיות שהוא לא יישאר, אמרנו, רגע, אולי נפתח לו קשרים עם התעשייה ונדאג לו כדי שיהיו לו אפשרויות שלא עכשיו, הוא לא דואג לעצמו. אז בוא נראה איך אנחנו שמים אותו בפרויקטים כדי שהוא ייצר את הקשרים האלה, ואם עוד שנה, שנה וחצי הוא ישתחרר, יהיה לו כבר ממשק ויהיה לו מקום שאליו הוא יוכל ללכת.
זה כבר סוג של ניסיון השמה.
אני לא יודעת אם זה ממש השמה, אבל זה לפתוח אפשרויות, זה לתת כלים, זה לחשוב לא רק על מה אני עכשיו כיחידה צריך, אלא גם לראות את הבן אדם הזה.
לראות את הפרט.
לראות את הפרט. אני חושבת שזה השינוי בתהליך. זה לא שאנחנו לא רואים צורכי המערכת, אני לא ממציאה תפקידים, אני לא ממציאה פרויקטים, אבל אני קודם כל מתחילה מהפרט, להבין אותו, לייצר תמונת מצב הוליסטית, חוזקות, משאבים, מוטיבציות, צרכים, ואז אל מול הדבר הזה אני אומרת, אוקיי, רגע, בוא נראה איך אני יכול לפתח אותו. ואז מתלבשים צורכי המערכת, ואני יכול לעשות את הווין-ווין הזה.
את ההתאמה.
את ההתאמה.
אני, מבין הדברים שלך, אני שומעת שיש המון שותפים נכון, למהלך הזה.
המון.
אז שותף אחד, זה קודם כל המפקדים שבאמת אפשרו לך את לחלום בגדול, מה שנקרא. כן. אבל זה גם מחלקת הסגל, שאני מבינה ש... חיבקה את המהלך הזה בשתי ידיים.
לגמרי.
ולאן זה הולך עכשיו? זאת אומרת, סיימתם את הפיילוט, ומה עכשיו?
עכשיו אנחנו מדברים על ההרחבה של הדבר הזה. אני חושבת שבחודשים האחרונים אני ככה הולכת ועושה סיבוב הופעות ברחבי צהל, ככה ראש ממדה דאז מינקה קראה לזה עוד לפני חצי שנה בתחילת הדרך. ואני רוצה לייצר הדבקה. זאת אומרת, יש פה כלים שהם לא מאוד מסובכים, הם לא מצריכים הרבה יותר קשב מהמפקדים. ואני רוצה להרחיב את הדבר הזה, והיום מדברים על התמאה גם בפיקוד העורף, וגם באגף התקשוב, וגם באמן, וגם בחיל האוויר. זאת אומרת, יש ניצנים גם בפרקליטות, וגם אצלנו בתוך החיל מדברים, אוקיי, אז איך אנחנו מרחיבים את זה? למדנו הרבה דברים, הסקנו מסקנות. למשל, כמו המעבר בין ייעוץ קריירה אחד על אחד לסדנאות, כדי לאפשר סקיילינג או הרחבה. ואנחנו חושבים כרגע על הרחבה לכל אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. זה בעצם מעבר להרחבה בתוך החיל טכנולוגיה ההחזקה. זה ככה שלב הבא.
אז הוויז'ן הוא בעצם להדביק במרכאות את כל...
כל צהל.
את כל צהל. כן. יפה. אז אנחנו נעשה עוד הפסקה ונשמע את אחינועם ניני, ניגה אל החלום. יש לנו אותה? לא, אין לנו. אז אנחנו נשמע את אמיר דדון. זה תמיד טוב.
חיכיתי שתבואי, תביטי מקרוב. חיכיתי שתביני, אני איתך עד הסוף. צללנו בתוך מים, נשרפנו מהאש. כמעט הכל עברנו, מה עוד נשאר לבקש? זוכרת איך נפגשנו, מפורקים על איזה חוף. רצינו רק לגעת, רצינו רק להיות. באמת אחת חיינו, לא צריך יותר לרדוף. אחרי כל השמיים יש אין סוף. להחזיק ולא ליפול. תראי איך נעלמנו כשנעימו החלומות. הגשם שהפתיע שעטף איתו הכל. ניסינו לא לטבוע, ניסינו רק טיפה לנשור. זוכרת איך נפגשנו, מפורקים על איזה חוף. רצינו רק לגעת, רצינו רק להיות. אמת אחת חיינו, לא צריך יותר לרדוף. אחרי כל השמיים יש אין סוף, יש אין סוף. חיכיתי שתביני, יש אין סוף, יש אין סוף.
אז אנחנו שמענו עכשיו את אמיר דדון עם השיר שלו יש אין סוף, ואני רוצה לשאול אותך, אירה, מהתובנות שאת מקבלת מהאנשים. אני מודעת לזה שזה עדיין פיילוט, ושזה רק אנשים ספורים זכו. איזה תובנות את שומעת מהאנשים שעברו את התהליך? מה זה נתן להם? מה הם הבינו לגבי עצמם, לגבי המערכת?
קודם כל, אני חושבת שמה שעולה ממרבית האנשים זה חוויית הנראות. זאת אומרת, פתאום רואים אותי, מי שאני. וזה משהו שלא היה כל כך לפני, לא בצורה כזאת. כל הסיפור של התמונה ההוליסטית של הפרט. זה גם מאפשר לאנשים רגע לעצור בתוך השוטף. את ככה אמרת את זה במילה לפני, זה בתוך, את יודעת, הרוטינות, ולעשות רגע להסתכל על החיים ולהגיד, שנייה, מה נכון לי? איך אני צריך לבנות את עצמי? זה מייצר משהו פרואקטיבי אצל הפרט, אוקיי? הוא לוקח אחריות על ניהול הקריירה שלו. ואני חושבת שהשיח שנוצר עם הסאלים הוא שיח אחר. אני חושבת שאנשים מרגישים שפתאום לא משווקים להם, לא מנסים לשכנע אותם להישאר בצבא, אלא באמת דואגים להם, מפתחים אותם. אחד מהקצינים אמר למפקד שלו, בעצם, אתם לא קשרתם אותי, אתם חיבקתם אותי.
יש משהו יותר אמיתי אולי בשיח.
כן, משהו שהוא אמיתי ומקשיב. אני חושבת זה המיינדסט של כמו סוג של מנטור. המפקד שלך הוא באמת רוצה להבין איפה אתה נמצא, לאן אתה רוצה להגיע, ולעזור לך כשותף למסע לבנות את עצמך. ומבחינת המפקדים, אני חושבת שהם מרגישים שקודם כל הם הכירו בצורה אחרת את האנשים שלהם. גם אלה שהיו מדברים המון עם האנשים שלהם, וקיימו שיחות וגם הפורמליות, עדיין הכלים האבחוניים והשאלות האחרות מאפשרים להם להכיר כל מיני גוונים, כל מיני צרכים. זה באמת מאפשר להם לראות את האדם, את הפרסונליזציה. וחוץ מזה, זה מאפשר להם להביא אחרי זה לשולחן קבלת ההחלטות אלטרנטיבות שהן הרבה יותר רלוונטיות. כי כשאתה מבין מה הצורך של הבן אדם ומה התשוקה שלו ומה החוזקות שלו, ואתה עושה איתו את כל התהליך, אתה יכול לייצר המלצות שהן הרבה יותר טובות.
אתה גם יכול לייצג את הרצונות שלו בצורה הרבה יותר אמיתית.
כן, ויותר מזה, אתה גם משפיע הרבה פעמים על תהליכי קבלת החלטות. כי אנחנו החבר'ה גם יותר מוצפים בהמון מידע, וזה אומר לי משהו, וזה אומר משהו, ומחלקת הסגל, ומודלים, ויש בלגן שלם. אבל ברגע שאתה יושב עם הסל, ואתה מדבר על הדברים, פתאום אתה יכול לקבל פרספקטיבה, ולפעמים אנשים מקבלים על החלטות על כל מיני דברים שהם לא בהכרח נכונים. ואחד מהסאלים אמר, אני יכול בעצם ליישר את הגזע לפני שהוא צומח עקום.
כן.
ולייצר זה איזשהו חיבור למציאות ולהראות את מגוון האפשרויות. ולא יפה. להיות תוצאתיים.
דיברנו קודם על שותפים לדרך.
נכון.
אז אמרנו שיש את מחלקת הסגל. נכון. ואמרנו שיש את המפקדים בדרג הסאל. מי עוד?
אז קודם כל, השני מפקדים בדרג העלם שמובילים את הפיילוט, הם שותפים אסטרטגיים, אני בונה את הפיילוט כל הזמן ביחד איתם, חושבת על פרטי הפרטים, מייצרת התאמה כמובן, ומעליהם קצין החיל הראשי, הוא זה שככה נותן את המנדט, נותן לזה
שזה
מקום.
שזה חיל הטכנולוגיה והלוגיסטיקה?
נכון, קצין חיל הטכנולוגיה וההחזקה.
סליחה.
אין בעיה, ואת יודעת, הוא נותן לזה גיבוי, הוא נותן לזה מקום, גם בסוף זאת דירקטיבה שלו, הוא מדבר לזה גם מבחינה של ראייה אסטרטגית שלי קדימה. חוץ מזה יש את כל ממדה, זאת אומרת, כל התהליך הזה, אני עובדת קרוב עם מכון המחקר של ממדה, ונשענת המון על הידע שממדה מפתח. יועצים ארגוניים, רמד ייעוץ תעסוקתי, הילד ברקוביץ' שאני עובדת איתה, המון המון שותפים, גם אנשים
אז
בחוץ.
אז זהו, הזכרת אותה, הזכרת רגע את רמד אבחון תעסוקתי, אז יש בצבא עכשיו הבנה שצריך לעשות אבחון וייעוץ תעסוקתי נכון. בתוך צהל? או...
נכון.
כלפי חוץ?
האבחון או השירות ניתן על ידי פסיכולוגים תעסוקתיים שמשרתים בצבא, שמבינים את ההקשר. והמטרה של הדבר הזה זה לתת שירות לפרט, כמו שמכון הקבע, אוקיי, נותן שירות וייעוץ פסיכולוגי לפרט, כנה לייעוץ התעסוקתי.
הייעוץ התעסוקתי אבל ייעץ לי כלפי פנים, איזה עוד תפקידים יש בצהל שיכולים להיות לי רלוונטיים, או שהוא יגיד לי, תקשיב, יש משרה ברפאל, שיכולה להיות רלוונטית.
אז אנחנו לא מתעסקים בהשמה, אלא ממש באבחון תעסוקתי. למשל, אם באזרחות את הולכת לאבחון, את עושה סוללת מבחנים, ואז את רואה מה הכישורים הטכניים שלך, כמו יכולות קוגניטיביות, נטיות תעסוקתיות, ואת הולכת ליועץ, והוא עוזר לך להבין עכשיו מה הכיוון הנכון עבורך, איזה מקצוע ללמוד, לאיזה תחום להתפתח, במה לעסוק. זאת אומרת, זה משהו שהוא יותר רחב. אז גם התהליך בתוך צהל הוא יותר רחב, ועוזר לך להתכוונן מה הכיוון הנכון עבורך. אוקיי, עכשיו, אל מול המקום הזה, אנחנו יכולים להעביר המלצות למחלקת הסגל. למשל, אנחנו מבינים שמישהו צמח בשדה, ועכשיו הוא רוצה ללמוד מדעי המחשב. אנחנו רוצים לבדוק האם יש אפשרויות לעשות מיצוי בין זרועי ביחידות אחרות בצהל.
יש באמת דוגמאות כאלה מתוך הפיילוט של מישהו שהיה בתפקידי שדה, והתובנה הייתה שיכול להיות שצריך להוציא, או נכון להוציא אותו לתואר אקדמי ב-X.
אני הצטרפתי לצוות שתיים של ייעוץ תעסוקתי, ורק התחלתי עכשיו לתת ייעוצים תעסוקתיים.
הבנתי.
אז יותר צוות אחד והילד ברקוביץ' יכולים לתת מידע על זה, אבל אני יודעת שיש תוכנית כזאת, לדעתי קוראים לה גידונים בזרוע היבשה, שבעצם לוקחת מפאים ונותנת להם תפקידים שהם לא רק בליבה, לא רק בשדה, ונותנת להם השכלה והכשרה כדי להפוך אותם בסוף גם למגדים הרבה יותר טובים ומחתים הרבה יותר טובים, עם הבנה שהיא יותר רחבה.
מצוין. אי אפשר לדבר על כל התוכנית הזאת בלי לשאול האם זה עולה כסף. הרי בסוף כל דבר כזה הוא סוגיה של משאבים, של יכולות, אז זה עולה לצבא כסף, זה מצריך איזה שהם משאבים אחרים.
אז אני חייבת להגיד שהמשאבים הם מינימליים. זאת אומרת, אני מבחינתי, גם כשיצאנו לדרך, המשאבים היחידים שככה שמתי עליהם כסף זה מזה המוטיבציות, שזה שאלון אבחוני, עוד פעם זה מינורי, זה כסף קטן, והסדנאות, ההכשרות למפקדים, והכשרות, נגיד אם אנחנו עושים סדנאות ייעוץ קריירה למשרתים. אוקיי? זאת אומרת, ההשקעה הזאת זה סדנאות, זה מינימליים. מעבר לזה, מבחינתי אפשר להשתמש בתקציב הקיים. הסיפור הוא לא רק איך אני משיג יותר תקציב, אלא איך אני מנהל את התקציב שיש לי. אם יש לי X כסף, ובדרך כלל אני מנהל אותו תביאו לי את הטלנטים, ואני אחלק להם רכבים ותמריצים, פה אני אומרת אחרת, בוא נבין מה כל אחד רוצה, ובוא נראה איך אנחנו לכל אחד נותנים משהו שהוא רלוונטי אליו, וזה לא עולה לנו כסף.
כי את אומרת, לא לכל אחד רלוונטי רכב או עוד 10,000 שקלים.
כן, או הכשרה. עצם זה שלקחתי מישהו ועזרתי לו להבין מה הכיוון התעסוקתי הנכון עבורו. ואז עזרתי לו גם למצוא קורס שיכול לפתח אותו ונתתי לו ללכת. אמרתי לו, לא משנה מה יקרה, שים את זה בלוז, אתה הולך ללמוד. גם אם לא מימנתי לו, בעיניי זה מאוד משמעותי כי ראיתי אותו.
כן, זאת אומרת, עצם האפשרות לצאת לקורס הזה, אני לא חייב לממן אותו.
כן, אם אין לי תקציב, אז אין לי תקציב. אבל אני אומרת, גם אם במסגרת מה שקיים, סל המשאבים הקיים, אתה עדיין יכול לעשות את זה. כי הסיפור הוא קשב מפקדים, ולקיים דיאלוג אחר עם הפרט, דיאלוג של התפתחות, של הזדמנויות.
את חושבת שבטווח הארוך, התהליך הזה יכול לסייע בעלייה של המוטיבציה? כי אנחנו שומעים כל הזמן שיש ירידה במוטיבציה, גם בגיוס לקרבי וגם בגיוס בכלל. את חושבת שזה וקטור שיכול לסייע?
לגמרי. תויית מחקרים מוראים שאנשים לא עוזבים ארגונים. אנשים עוזבים מנהלים. ואני חושבת שהכלי הזה מאפשר לשפר באופן מאוד משמעותי את היחסים בין המפקד לבין הפרט. נוצר פה דיאלוג עוד פעם שהוא אחר, וזה גורם לחיבור הרבה יותר עמוק ומחויבות יותר עמוקה. אז גם אם עושים את זה, רק את הדבר הזה, אני חושבת שכבר זה יביא לשיפור מאוד משמעותי. ולהעלה במוטיבציה, כי תחשבים, אני לכל אחד מייצר את תוכנית התפתחות, תוך כדי התפקיד שלו, לא רק בהיבט של איזה הזדמנויות ייפתחו לי אחר כך, אבל אם כל אחד ירגיש שתוך כדי התפקיד הוא מתפתח, והמערכת משקיעה בו קשב ואנרגיה, לא רק משאבים, זה כשלעצמו, אני חושבת, יביא לשינוי.
אירה, אני רוצה לשאול אותך, התוכנית המדהימה הזאת, איך היא השפיעה עלייך? זאת אומרת, בוא נדבר רגע אחד מהמוטיבציות הגדולות של כל המערכת. איך זה, איפה זה פגש אותך?
אז זה מעניין, כי ככה, אני הייתי יועצת ארגונית לפני זה, והרגשתי שאני יועצת בסדר. ונולדה הזדמנות, נולד הדבר הזה, והצלחתי לבנות משהו. וזה התחבר לתשוקות שלי, כאילו אני מרגישה שפתאום, את יודעת, אנחנו דיברנו על זה לפני, זה נהיה איזה אישו סביב הדבר הזה, כאילו אני חושבת שאני מצליחה להביא את עצמי במיטבי, הרבה יותר בתוך התפקיד הזה. אני נורא מתחברת לתכנים, אני נורא מתחברת לפיתוח דברים חדשים, ומשהו שהוא כאילו שלי ואני מפתחת את זה, אני מרגישה שאני פורחת. אני הפיילוט הראשון של בוחרים דרך.
שבוחרים דרך, בחרת דרך.
כי בחרתי דרך, בחרתי תפקיד חדש. זה לא תפקיד שהיה קיים.
שכל היופי הוא שאת לקחת תפקיד קיים, או מקום שהוצבת בו, ועיצבת אותו ברוחך ובדמותך, ואת אומרת, אם זה הצליח לי, זה כנראה יכול להצליח גם לאחרים.
כן. אגב, שזאת התפיסה גם של עולם העבודה החדש, מדברים על זה שאתה לא מאייש לתפקיד, אתה מאייש בן אדם. ואתה יכול להסתכל רגע על מה אתה צריך להפיק מהתפקיד, וכל אחד בונה את התפקיד בהתאם למי שהוא, ומביא את החלקים הכי טובים שלו, את התשוקות שלו.
בסדר. אז אנחנו נאלץ לסכם. אז קודם כל, המון תודה, אירה, גם על הדברים וגם על הרעיון החדשני, שאני רואה שיש לו הרבה תובנות, וגם הרבה גורמים בכירים שמחבקים אותו, וזה יפה מאוד. ואין לי לאחל לך אלא שתמשיכי לחלום. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. ותודה לאירה, ותודה לתת-אלוף מיכל תשובה שהצטרפה אלינו, ואחרינו תהיה דוקטור חיננית לויפר פלד, עם נפגשים מחוץ לקופסה. אני הייתי עורכת דין אולי שוורץ, שיהיה לכם המשך יום מצוין. להתראות.
תודה. ביי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? קנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. קנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.